ויבוא חתן בר המצווה, ההסקט, הבונבוניירה. שלום טליה.
מזל טוב, מזל טוב, כמו שאומרים.
בשעה טובה, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, אם כי זה לא עונש עבורנו, זה הכיף הכי גדול, אז אין לי מושג מה הברכה ההפוכה. אבל כן, כן.
אני הכנתי כאן סוכריות טופי חלב כדי לזרוק עליך בסיום הקלטה.
יש כאן סוכריות שיובאו מרוסיה לאחת מהמעדניות באזור מגוריי.
בוא נדבר על היופי הזה שקוראים לו מעדניות רוסיות, שזה נכנס, אתה יודע, אנחנו גדלנו, איך אני מצטטת אותך, אמרת שאנחנו פושטים שגדלנו בחולון ובראשון לציון, אבל אצלנו היו, אני חושבת, המעדניות הראשונות שנפתחו של הרוסים, כי אצלנו היה גל עלייה רוסי מאוד גדול לחולון, בערך בשנת 91-92, 91 אני חושבת, אבל החנויות נפתחו ככה קצת שנה אחרי, וזה מדהים, זה קודם כל הביא דברים שבאמת בחיים לא היינו חושבים לאכול ולקנות, בטח אני בבית החמוד והמצחיק שלי שגדלנו על גבינה לבנה 5%, ופתאום יש את הגבינות ה-30% וכל הדגים המלוכים שאני ממש אוהבת את זה. אז כן, מעדניות רוסיות זה...
אז תשמעי, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. הדעה שלי פשוט התהפכה והשתנתה עם השנים. כל הפרשנים הפוליטיים מרבים לצטט את אבא אבן שאמר, מה קרה? אז הוא אמר, הזמן זז. אז כן, הזמן זז, אני התבגרתי. הרי בסוף מה קרה? בסך הכל, כשבאו לכאן העולים מברית המועצות לשעבר, חבר העמים וכולי, היה כאן הלם תרבותי, הרי הם באו ממזרח אירופה במובן הכי לא מערבי שיכול להיות. ואת יודעת, גרביים בסנדלים, כל הדברים האלה שאנחנו כן. זוכרים, ואני מודה, התרחקתי מזה, כי לא היה לי את האומץ, את יודעת. ועם השנים, הם פשוט תפסו סטייל מועצות, מטורף, בטח בעניין הקולינרי.
נכון.
בטח, וחברה טובה שלי, יפעת לדר, הכירה לי את מסעדת בבא יגה בתל כן. אביב. בשנים האחרונות, לפני 5-6 שנים או משהו כזה, הייתי שם. אבל גם עוד קודם וגם כעת, יש פשוט מוצרים מיובאים מדהימים, דברים שהם, איך אני אומר את זה? מעין גורמי ענין טעם, שברגע שנותנים לזה צ'אנס, זה אחד הדברים המדהימים. סתם דוגמה. אם אנחנו אוהבים חלב... נו, עכשיו בדיוק ברח לי. את יודעת מה אני מתכוון? חלב מרוכז ממותק, נכון?
מרוכז, כן.
כמה פירמות מגיעות עכשיו מכל המדינות ברית המועצות לשעבר?
נכון.
עם הדבר הזה שהוא פשוט אירוע שמשתמשים בו בכל העולם בהמון המון דברים. אני אפילו לא אלך על הבשרים והנקניקים, כי יכול להיות שמימי מאזיננו זה פוגע ברגשותיו, אבל בואי נדבר... אפילו על היבוא של, אני צריך לומר לכם, לטליה ולי, והדבקתי אותה בסטייה הזאת, יוגורט יווני. אבל יוגורט יווני לא כמו שמציעות חברות ישראליות, שזה, אתם יודעים. אני מדבר איתכם על יוגורט יווני סמיך כמו שמנת חמוצה.
כמו בקרטים.
בדיוק. ובאופן שאני לא יודע להסביר אותו, אבל דווקא המעדניות הללו, בוא ניתן בהם שמות רק כדי לתת להבין על מה אנחנו מדברים, אני מדבר על מעדני מניה כאן בראשון, על קשת טעמים, על טיב טעם בחלק מהמקרים, פשוט מייבאים את הפירמות היווניות, אתה מרגיש שעכשיו אתה באתונה, ומישהו ש-200 שנה יוצק יוגורט בבוקר עם דבש ו...
שוכין את זה בבית, בתוך החולצה שלו, וזה היה תלוי ככה במרפסת.
בהחלט, והדבר האחרון, התגלית האחרונה שלי, ששוב, זו חברה שעכשיו מפרסמת את עצמה בהמון המון דברים, אבל גיליתי את זה במעדניות האלה, אם כי אני מניח שזה במרבית הסופרים הבכירים, אני רוצה להאמין, גבינת טולום הטורקית.
נכון, נכון.
שהיא איזשהו שילוב בין קשקבה לפטע, ועד עכשיו זה היה מצרך שפשוט היה אפשר להשיג אותו במסעדות יוקרה בתל אביב כמנה ראשונה ב-30 שקל.
ואנחנו קצת מקדימים פה את חגיגות השבועות, שאנחנו נפתח בשבוע הבא, מה שנקרא, כן? אז...
יהיה לנו גם ספשייל שבועות, גם ספשייל אירוויזיון.
ברור.
יכול להיות שאחר כך גם ספשייל גמר ליגת האלופות. יהיו פה המון המון דברים.
כן.
המון דברים שהתרחשו כאן בשבועות הקרובים. אז שימו לב לזה. טוב, יש המון דברים שהכנו, המון דברים מעיתונים ישנים.
אני חושבת שאתה תתחיל עם המכה.
עם חתן השמחה. והוא לא חתן בר המצווה, הוא כבר הרבה אחרי בר המצווה. אני מדבר על יאיר לפיד, שקיבל את המנדט ואת האפשרות להרכיב ממשלה. בעצם יאיר לפיד מלווה אותנו מראשית שנות ה-80, באזכורים, גם כמובן כאדם שכתב במעריב, הרבה מאוד מדורים, נכון. בלי סוף נמצאים בארכיון, ג'יי פרס וכל זה, וכמובן ספרי ביקורים שהוא הוציא אז בשנים ההם, השירים לריטה,
כן.
ועד המהלך, ואני חייב לומר, אני לא הייתי מחסידיו הפוליטיים, כלומר, לא במובן של העמדה הפוליטית, אלא אני, יש לי קטע כזה שמה זה שהיית מפורסם בטלוויזיה, אומר שאתה עכשיו תבוא להיות ראש ממשלה, אבל הבן אדם עשה תהליך, מזה אי אפשר להתחמק. והוא מגיע למהלך הזה עכשיו.
ועמד, יש לומר, במבחנים הקשים ביותר, אני חושבת, של היושרה הפוליטית.
ולימד אותנו איך מוותרים על אגו, אבל מצד שני לא מתפשרים על עקרונות. נכון. גם זה היה, ואולי דווקא שם, כאילו לא הסכמתי איתו, אבל אנחנו רואים כמה זה אולי משתלם, אנחנו מאוד מסויגים, כי אנחנו לא יודעים אם זה בסוף יסתדר, אבל על התהליך, אם אנחנו מדברים כאן על תהליך שבן אדם יכול לעשות, הרי שהיה כאן תהליך, והדמה לי שבזה גם גדולי יריבה ואינם חולקים. הנה, אפילו החרדים הוא כבר למד איך מסתודדים איתם במסדרונות הכנסת. אז בואו נלך שנים אחורה, ומצד אחד, אני מרגיש שזה לא נוח לקרוא ידיעות רכילותיות.
Okay.
אבל אולי כי זה היסטוריה, אז יהיה פה משהו פיקנטי דווקא חביב. אז אני לוקח אותנו אל רחל המרחלת, 1989, והידיעה אומרת כך, לאהוב או לכתוב? Oh. לפני 5 חודשים דיווחתי לכם על משבר הנישואין של העיתונאי הצעיר והמוכשר יאיר לפיד, זה שכתב באחרונה מותחן שהפך בסט סלר. כן, בסט סלר.
החידה השישית זה היה?
אני לא זוכר, אבל זה כתוב לי במקום אחר.
כנראה, כן.
אוקיי, אז זה שכתב באחרונה את המותחן, ושהוא הבן של טומי לפיד, אז הוא היה הבן של עדיין.
הבן של, כן.
וסיפרתי לכם, כך כותבת רחל המרחלת, שהוא ואשתו תמר עומדים להיפרד, ואכן כמה שבועות לאחר מכן הם התגרשו. אז אמרו לי השפיונים שלי, כותבת רחל המרחלת, שלא ייתכן שגבר בן 25 כמו לפיד יישאר לבד ללא אישה זמן רב. החלטתי לעשות כמה ברורים בנושא, תכף נראה כמה ברורים שלה היו טובים.
כן.
וגיליתי שהוא מנהל רומן עם א', כן, רומן, עם הצלמת הכי יפה בעיתונות הישראלית. מה שהיא לא בדקה, זה איך קוראים לה. אז לפי רחל המרחלת, הצלמת הכי יפה בעיתונות הישראלית היא לי הימן. לי הימן, אז אני רק רוצה לומר למי שלא הבין, המדובר בליהימן, לימים ליהי לפיד.
כן.
כן. ושמאוד טוב להם ביחד ושנעים לראות זוג שלא נמרח זה על זה, אבל גם אמרו לי שיאיר מגיע לשיא כושרו הכתיבתי דווקא כשהוא לבד, ואתם חייבים להודות שזו בעיה. כך רחל מרחלת על יאיר לפיד. אז כל מי שאומר שפעם העיתונות הייתה יותר מדויקת, הדברים היו, אתם יודעים, ככה הרבה יותר
מוצאים. אנחנו אומרים את הדבר הזה.
כן, אז הנה דוגמה לכם, ואגב, זה חזר גם בגיליונות נוספים, כשהקשר העמיק, אז זה היה, לי היא הימן, בקיצור זה לא היה נכון. אבל אתם מבינים, ונדמה לי, לפני שאני אסיים את נאומי הארוך הזה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה כאן, אבל דיברנו על זה בינינו, הייתה גם את הידיעה המפורסמת על המפגש בחוף הצוק, בין בנימין נתניהו לבין אותה דיילת בלונדינית, ושהם דווקא לא מפסיקים. להיות האחד עם השני, ואנחנו יודעים מה עלה בגורלה של אותה דיילת בלונדינית. כן, כן, זה האזכור הראשון, אמנם בלי שמה לשרה נתניהו.
נכון, זה היה האזכור בעצם באמת הראשון בעולם הזה, פריט לאספנים, מה שנקרא.
כן, אגב, נאמר שאנחנו קוראים הרבה מאוד העולם הזה, אנחנו גם קוראים חדשות, ותמיד אנחנו גם הולכים למעריב של פעם, והארץ, הכל בג'יי פרס. העניין הוא שהמשיכה שלנו לחדשות ולעולם הזה היא הרבה יותר גדולה, מכיוון שגם במונחים של היום אלה עיתונים סקנדליסטיים, שעורייתיים, שפשוט פותחים לנו את כל הצ'קרות בכל התחומים, אבל אם להיות לרגע ענייניים במובן העיתונאי, כן. זה וואו. זה וואו, כי היום הרבה מאוד אנשים פשוט משלשלים מהפה את עמדתם, לאו דווקא כשהיא מעניינת. ושם תמיד דאגו שזה יהיה מעניין.
אז אפרופו מעניין, אני שלחתי לך לפני, מצאתי באמת במקרה באחד השיטוטים בארכיון העיתונות, גיליון מהראשון במאי 1980 של העולם הזה. ובשער יצחק שמיר מיודענו, אמרתי, אוקיי, מה כבר יכול להיות, עד כמה יכול להיות אטרקטיבי גיליון שיצחק שמיר נמצא עליו? או, תתפלא, כבר בהתחלה, כבר בהתחלה ראיתי שזה הולך להיות ערב מאוד מאוד מענה. תגיד, מה דעתך על אסטרולוגיה? אתה מאמין באסטרולוגיה? אתה קורא אסטרולוגיה בעיתונים?
אני לא מנהלת חיי לפי האסטרולוגיה. אני לפעמים בוחן מה נכון, מה לא נכון לפי מה שאני רואה. כילד הייתי הרבה יותר שם, אבל היום פחות. אני חייב להגיד לך שהיום, יום הקלטת התוכנית הזאת, השישה במאי 2021, קראתי את ההורוסקופ בישראל היום, ואמרתי לעצמי, אימא לזה כל כך לא אני. כתוב שם, אתם חושבים שאין לכם תחליף, תליה, את מכירה אותי בטח בתקופה הזאת, אני לא שם.
נכון, נכון. לא, אז תראה, אני אתן את שני האספקטים, ואז אני אגיע לעניין שלשמוע הראתי את הנושא הזה. אז קודם כל, בימי הראשונים בעיתונות, ואני לא אזכיר את שם העיתון כדי לא לעשות עכשיו שום שיימינג, מה שנקרא, אבל זה היה לפני הרבה הרבה שנים, ולא במקום העבודה הנוכחי שלי כמובן. ההורוסקופ, זה באמת אחד המדורים הכי מבוקשים, אני זוכרת שיום אחד ירד ההורוסקופ, ואז המערכת התמלאה במכתבים, למה הורדתם את ההורוסקופ? ואז נתנו לי לעשות, לערוך את ההורוסקופ, ואני הייתי מקבלת מאסטרולוגית שכבר לא פעילה, המון 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 בליל של מזלות, וזה אמרה לי, כן, בואי נעשה הצלבה, ומפעם לפעם נשים את זה בקשת ואת זה בהקרב, ואני מזכירה, זה הייתה, זה היה איזה סוג של מגזין נישתי, מה שנקרא, לא עיתון ארצי, וכך נשבר האמון שלי באסטרולוגיה, אבל גדלתי, התבגרתי, ואני מודה שיש לנו טקס כזה קבוע בפרלמנט של יום שישי, שאנחנו קוראים את ההורוסקופ של מרים בנימיני בשבעה ימים, איכשהו אני לוקחת מזה רק את הדברים שמוצאים חן בעיניי, אבל באותו גיליון של העולם הזה, בראשון למאי 1980, כל גיליון הרי נפתח בתור אורח של, בתור אורח של אורי אבנרי, אני רוצה להקריא לך את הדבר הבא. כמו כל אדם המתיימר להיות רציונלי, איני מאמין בכוכבים. במשך שנים רבות לא ידעתי כלל באיזה מזל נולדתי, בסוגריים בתולה. והדבר גם לא נראה לי חשוב. אני רגיל להגיב בחיוך עדין כאשר פונים אליי בעניינים האלה, אך נראה כי אני נמצא במיעוט בקרב קורא העולם הזה. הדרישה למדור אסטרולוגי טוב ומורחב מושמעת לעתים קרובות. נראה כי מספר גובר והולך של ישראלים מתייחס לעבודות כוכבים ומזלות ברצינות מרבית. יש קוראים שזהו המדור הראשון שהם מעיינים בו. החלטנו לענות לדרישה הזו, ומזה שבועיים מתפרסם בעמודים אלה מדור מוגדל בניצוחה של אסטרולוגית שלא עבדה עד כה למעננו. ובכך קשור סיפור מוזר, ואז הוא מביא פה את ההצעה של אותה אסטרולוגית, שכרגע שמה לא מוזכר, היא הציעה את השירותיה לעולם הזה, והיא החליטה להכין מזלות, מין פרופיל בכל, אחת לשבועיים בכל מדור, שיהיה קשור לפוליטיקאי אחר, והיא בדקה את הפרופיל של יגאל אלון, ואז אמרה לאורי אבנרי, לא כדאי לפרסם את המפה של יגאל אלון. שאלתי מדוע, כותב אורי אבנרי, והשיבה כי צפוי לו אסון. מובן שלא התייחסתי ברצינות לדברים אלה, הוא ממשיך וכותב, ובאותו יום עבר יגאל אלון ליד מושבי בכנסת, הוא כדרכו עצר והחליף עם כמה הערות והלצות, בליבי עלה פיתוי לספר לו כי הלצה על דברי האסטרולוגית, אבל נמנעתי מזה. ואז יגאל אלון הרי מת באופן פתאומי, והוא ככה, מותו נודע, אומר אורי אבנרי, פניתי אל האסטרולוגית וביקשתי ממנה למסור כאן מה הביא אותה לאותה נבואה שהתאמתה בצורה כה טרגית. ואז באמת מסתבר שהיא חזתה באיזשהו מקום, אפשר לומר את מותו של יגאל אלון. עכשיו אתה יודע מה קורה לאנשים כמוני שקוראים את הדבר הזה.
מה קורה?
גם אם זה ממרחק של 30 או 40 שנה אחורה. אני מאמינה עוד יותר באסטרולוגיה. זאת הבעיה.
חשבתי שאת מתחילה להניח תפילין.
לא, לא, לא צריך להגזים. אז אכן, כמו שהתבקש, יש מזל החודש, שבמזל החודש באותה שנה, אז אריק שרון, מזל החודש, הוא היה מזל דגים, אריק רכושן ושתלטן. שר החקלאות אריק שרון הוא בן מזל דגים. הוא נולד, בעצם אני יכול להיות שזה לא היה במאי, כי מאי זה לא מזל דגים, אז כנראה שזה ממרץ, הראשון ממרץ, הראשון במרץ. אריק הוא רכושן ושתלטן. אתה רואה, מה, אתה חושב מה היה קורה אם היו מעלים ידיעה כזאת על ראש הממשלה הנוכחי?
האמת שמעלים. בסופו של דבר העלו, רק לא אסטרולוגים, אלא עיתונאים אמיתיים, אני מניח. אבל זה מה שמוביל אותי לשער של אותו גיליון. ובשער, שר החוץ יצחק שמיר, הכותרת באדום על גבי שחור של העולם הזה, הקנאים משתלטים על הממשלה. יצחק שמיר, שהיום אנשים מתגעגעים אליו, חולמים עליו. יצחק שמיר שאמר רק לא לכל דבר. אבל למה הוא אמר לא שכן מצא חן בעיני אנשים ולכן חוזרים אליו? זה ההתפרקות מערכים. לזה הוא אמר לא, והוא אמר גם לא ללהיות חסר מעצורים.
נכון.
זה יצחק שמיר. התמונה לא מחמיאה לו. כמובן, תמונה כאילו של מנהיג פשיסטי שמבליטה את השפם, את הראש למעלה. אנחנו יודעים שאפשר לתפוס כל בן אדם בזווית הזאת שמזכירה כל מיני צילומים של מנהיגים משנות ה-30 באירופה, וזה היה ניסיון, וזאת הכתבה. יצחק שמיר שקרא לנתניהו מלאך חבלה, שנחדתו היום עם גדעון סער. תראי מה זה אבולוציה, ואולי אנחנו צריכים ללמוד את זה. דברים שהיו פעם בשוליים, הם כבר לא בשוליים. אגב, שמיר גם אז לא היה בשוליים. יושב ראש הכנסת ששלוש שנים קודם לכן קיבל את פניו של סדאט. זאת אומרת, אנחנו מדברים בהחלט על חתיכת אירוע. ואז בעולם הזה, כך קראו לזה. פשוט ככה. הקנאים משתלטים על הליכוד. כן, אז כך זה נראה. כך זה נראה פעם, ומעניין לראות את זה בהחלט, אפרופו מה שקורה היום. ואם להקליל טיפה, הרי שבמדור אנשים בעולם, אנחנו יכולים לראות את פייר אליוט טרודו. פייר אליוט טרודו, כשאני נחתתי במתי זה היה, לדעתי ב-92 בנמל התעופה במונטריאול, ויש שם שני נמלי תעופה לדעתי, אחד נקרא מירבל לטיסות פנימיות, והשני טרודו. אז שאלתי, מי זה? ואמרו לי, זה ראש הממשלה, פייר אליוט טרודו. אבל היום, בנו ג'סטין, בן התשע שמופיע כאן בעולם הזה ב-1980, הוא היום ראש ממשלת קנדה.
כנראה זה שמחבק אותו, כן, זה פשוט מדהים.
הנה, בואי נראה קצת מהידיעה הזאת. אז ראש ממשלת קנדה, פייר אליוט טרודו, נראה בגיל 60 כבן 40. כך זה נראה אז, כן?
כן.
אני הייתי אומר שהוא
כנראה קצת בן 60. הוא לא, הוא נראה בן 60 לחלוטין.
למרות שבשעתו חשבו רבים שגירושיו הסנסציונים, גירושים הם תמיד סנסציונים בעולם הזה.
מאז אומרים.
איך אמר יודקובסקי? לא כל ידיעה, ידיעה בלעדית, כן? בכל אופן, חשבו שזה יתרפד לו את הקריירה הפוליטית, אז הוא קם והוכיח בבחירות האחרונות, כי לא רק שהתגבר על הטרגדיה, אלא חזר במלוא עונו לזירה הפוליטית, אפילו מתנגדיו חדלו לכנותו טרודו קזנובה, או המאהב הגדול של קנדה, והוא ממלא משימה כבדה, הוא משמש כאב למופת לשלושת ילדיו הנמצאים ברשותו, ולא ברשות אימם, מעניין, למרות שהם מאוד רכים בשנים, ג'סטין בן התשע. כן? ויש עוד שני ילדים, אבל פחות מעניינים אותנו בשלב הזה.
כן, כן, הוא ממש דומה לו. וידיעה ממש ליד, מצולם ברוס ג'אנר. ברוס ג'אנר. לא לחים את האולימפיאדה. ביולי 1976 הפך ברוס ג'אנר, האלוף האולימפי בקרב 10, ומאז היה למוסד. והוא מפרסם מצלמות בטלוויזיה תמורת הון עתק, מעניק את שמו לשורה ארוכה של מכשיר הספורט, והוא בעל מפעלים לייצור בגדי ספורט וביזרים הנושאים, נושאים את חתימתו. וכן,
נגיד למי שלא מכיר, ברוס ג'אנר זה קטלין ג'אנר, האישה שהולכת להתמודד על מושלות קליפורניה.
בדיוק, בדיוק. מעניין, מאוד מאוד מעניין.
בכלל, איזה עיתון, איזה עיתון מלא בכל טוב.
באותו מדור אנשים בעולם ממש עמוד מיטה אחת, יש תמונה נפלאה של סופיה לורן שאומרת שהיא רוצה לשחק את עצמה בעודה בחיים. עכשיו, כתוב, סופיה לורן, בגיל 45, להזכירך, אני בעוד חודשיים בת 44, אני מסתכלת על התמונה.
יש רק תהי בריאה נשמה. ועכשיו,
שבאמת היא באמת אישה יפהפייה, מרשימה, מדהימה. היא נראית פה בת 45, זאת אומרת, אני תמיד, אתה מכיר את זה שאתה לא יכול להשליך תמיד את הגיל שלך על אנשים אחרים, איך הם נראו אז.
אבל פה היא נראית לי יותר מבוגרת מבנות 45 של יומנו.
היא נראית הרבה יותר מבוגרת, כן, היא יפהפייה מדהימה. אז תראה את הידיעה הבאה, בגיל 45 משמשת עדיין סופיה לורן, משאת נפשם של הצלמים, כשהיא בוחרת לראות בביתה בסמלת ערב של האופנאי החביב עליה ביותר, איב סן לורן, וכאשר בני אדוארדו, הם כתבו איב סן לורן באמת בצורה מופלאה, וכאשר בני אדוארדו מציץ מתחת לשובל סמלתה, אחרי שכתבה ספר אוטוביוגרפי בשם הכוכב הטוב, והכוונה לכוכב שבשמיים, היא מתכננת, היא מתכוננת למבצע מקורי, להופיע בסרט לפי ספרה, כשהיא בעצמה מגלמת את דמות עצמה. מה יהיה על סופיה הצעירה? היא אומרת שאני מתכוננת למצוא שלוש ילדות שונות, אחת בת 5, השנייה בת 10 ונערה בת 17, והיא רוצה לשחק את עצמה החל מגיל 23, למה? אין טעם שאפקיד את המלאכה לשחק את עצמי בידי שחקנית אחרת שתעשה זאת לאחר מותי. מלכה או לא מלכה?
לגמרי מלכה, לגמרי וגם מגלומנית, אבל מלכה.
כן, אבל בצדק, אתה יודע, המגלומניה היא... היא די בצדק.
אני מפליג באותו עיתון למדור הנשים, כלומר, היו הרבה מאוד מקומות לרחילות בעולם הזה, זה לא רק רחל המרחלת, היו כל מיני מדורים, אחד מהם הוא המדור הנשים. ומה שמעניין זה שדווקא אנשים שבאו מאולי פריפריה חברתית, או שבאו לקדם, נגיד, את עדות המזרח ויוצאי ספרד וכולי, הם דווקא אלה שלפרקים נתפסו בגזענות. והנה, שימי לב, הבדיחה של השבוע שייכת ללא ספק לשר הדתות אהרון אבוחצירא. בקרוב, הוא אומר, עומדים להנפיק שטר של 1,000 שקלים עם התמונה של אולסי פרי. טוען אבוחצירא, הוא מסביר, זה בשביל ההון השחור. גיחי, גיחי.
וואו. אז כן, האמת שזה מצחיק, כי במדור הנשים הזה יש באמת שמות של אנשים ש... דן פתיר, פרנק סינטרה, נתניה לין מור, ובאמת זה מצחיק מאוד. אגב, יש פה איזה ידיעה קטנה ולא משמעותית על פסח גרופר, אבל כל פעם שמדברים על פסח גרופר, אני נזכרת בסיפור שאני עדיין לא ידעתי אם הוא אגדה אורבנית או שקרה באמת, שהוא היה קופץ מהרכבת באתלית, מכיוון שהוא עבר לגור באתלית, ולא הייתה תחנת רכבת אתלית. אז כאשר הרכבת הייתה מעטה, בהגיעה לאתלית, הוא היה קופץ מהרכבת. אם יש מישהו שיכול לאשש את הסיפור הזה, יכול להיות שזה קרה באמת. אז פה פשוט בתוכנית הרעיונות, בירה הוא מצב רוח. איך אנחנו לא הרחנו תוכנית בעלת שם בירה?
אנחנו צריכים, אולי אצלנו יקרא לזה וויסקי הוא מצב רוח,
יכול להיות, יכול להיות.
זו המשימה שלנו.
כן. אז הוא אמר חבר הכנסת פסח קופר, למראיין יעקב אגמון ידידינו.
כן. אגב, הוא הגיש במקביל בירה ומצב רוח בכל ישראל, ושלא תשאיות בגלי צהל. רק שתבינו, אני לא חושב שהיום זה היה עובר אף אחד. אגב, תומי לפיד, כמנכ"ל רשות השידור, הגיש תוכנית בגלי צהל. את קולטת?
שזה, אגב, על אותו עיקרון, רעיון.
נכון.
שהוא עם סוג של הוויית בירה ומצב רוח. אז פסח גרופר אומר לאנקלי אגמון, אריק שרון חושב שהוא מפחיד אותי? מה, הוא יוציא עליי חוזה? זאת ידיעה רכילותית במדור אנשים בעולם הזה. למטה, אם תגלול טיפה את העמוד למטה, אז תראה תמונה של חגיגה. והרי הכיתוב, איגל גלאי, למי שלא יודע, הוא העורך המיתולוגי של פנאי פלוס, אני זוכרת אותו מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-2000.
ובשנים האחרונות של שרון, גם מקורב לשרון, איש יחסי ציבור, אחרי זה ג' יחצן היום, נדמה לי.
נכון. כן, אני חושבת שיחצן היה אחר כך, אבל אני זוכרת בתקופת היותו האורך המיתולוגי של פנאי פלוס, אני כשחקנית צעירה רצתי אחריו, פשוט בכל מקום אפשרי שלחתי כל מיני... אייטמים שמעולם לא נכנסו. אז איגל גלאי ערך מסיבה בקסית לכבוד צאת ספרו השלישי, מים ביד, שהוא כבר היה כנראה אושייה אז, למסיבה שבה הגישו צ'ולנט לכל האורחים. הגיעו בני משפחתו מכל קצוות הארץ, וצוק, הנה, ליד גלאי מימין, צוות אשתו צילה, המכונה צוקי, צוקי גלאי עד היום מנהלת את משרד יחסי הציבור, שהיא שחקנית, אני לא יודעת שהיא הייתה שחקנית.
מדהים.
לידה ארכותו חגית שהגיע מירושלים, והנה, הגיש להם את התקרובת. תקרובת זה פשוט מילה מדהימה שאני כל כך אוהבת, תקרובת.
ממש בתקרובת, מיני מתיקה, מיני מליחה.
שהוכנה על ידי מירי בן יוסף, שגם היא אשת יחסי ציבור.
מנוחתה עדן, בשנה וחצי שהייתי כתב תרבות, היה לי קשרי עבודה קרובים מירי בן יוסף, אישה מדהימה.
כן, כן.
טוב, אני לוקח אותך עדיין בעולם הזה, וזה מדהים, לא, פשוט, תקשיבו, זה בונבוניירה אמיתית, ואני גם חושב שאנחנו במפעל הנצחה, די היסטרי כאן. אז אני חייב לומר, אני אקרא את הפרסומת, ואחר כך אתם תגידו אם אתם יודעים, תגידו לעצמכם, כן? אם אתם יודעים מי הוא הבחור שמדגמן כל כך יפה.
כן.
מכשיר אלקטרוני שאינו מאפשר תדלוק הרכב מבלי להחזיר את המונה ל-0000. מסתבר שפעם הייתם יכולים לאכול אותה, אם לא הייתם דואגים לאפס את המונה בעצמכם. אז פזמן. כשאני מתדלק עם פזמן, אני בטוח שלא אשלם עבור הבנזין שקיבל הנהג שלפניי. במשאבות התדלוק בתחנות פז, ירוכב המכשיר האלקטרוני החדיש פזמן, אשר נועל את המשאבה 40 שניות לאחר גמר התדלוק, כדי שאפשר יהיה למלא את המיכל במכוניתך. על עובד התחנה לסובב את ידית ההפעלה, המחזירה את המונה. בסוף זה עובד התחנה. חייבתי שזה משהו אוטומטי.
ברור.
ובכל מקרה, מי הוא הדוגמן? תגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדג
אותה.
האיש של ימים הפך להיות דודו טופז, שנה אחרי האירוע הזה.
כן, כן.
כן, והוא עומד כרגלו עם הזרנוק ביד.
אתה יודע מי העיתונאית ששלחה למצרים אוזני המן מורעלות?
וואה, היה דבר כזה?
היה דבר, לא היה דבר כזה, אבל אתה יודע, זאת הכותרת היפה שנתנו, וזה הספיק כדי להקליק על הכתבה הזאת, כדי להיכנס. העיתונאית סמדר פרי שלחה לעמית מצרי חצי קילו אוזני המן שאפתה בעצמה באמצעות ראש לשכתו של קאמן חסן עלי. היא צירפה גם מכתב שבו ציינה שהגישה דברי המאפה לעיתונאים ישראלים הפוקדים אותו במצרים בחג הפורים, אבל כעבור כמה שעות הלפן אליה עמית ואמר לה שהוא אמנם קיבל את המכתב ומספר על ההוגיות, אך ההוגיות עצמן לא הגיעו אליו. למה?
למה הם לא הגיעו? ספרו לי.
הסתבר לפרי כי אחרי שהיא הסבירה שאפתה את ההוגיות בעצמה, החליטו אנשי הביטחון המצרים שלא להעבירם לידיד בחשש פן הורעלו. אז מה פרי אמרה כך בתגובה? אמנם לא שמתי בהן רעל, אך זה נותן לי רעיון. סגור ציטוט, נקודה. היום, שאני חושבת של כל ציוץ בטוויטר, שרק יש לו איזשהו רמז כזה, ישר לוקחים אנשים לחקירות. אז זה די נפלא.
אבל כבוד גדול מגיע לסמדר פרי.
בהחלט.
עד היום, אני מראה את האמת בתוכנית הכלכלית של גלי צהל, על הכלכלת לבנון בעיקר יוצא לנו. אבל זה באמת, אני מעריך אנשים שפשוט עושים את עבודתם כל כך הרבה שנים, ולא מתעייפים ונהנים והופכים למומחים בתחומם. הנה ידיעה שהייתה יכולה להתפרסם גם היום. אופירה נסע לארצות הברית, אבל היה מדובר על אופירה אחרת.
כן.
וכאן מדובר באופירה אחרת. רעיית נשיא המדינה אופירה נבון יצאה בתחילת השבוע לארצות הברית מבלי לתת לנסיעה פרסום. אוי אוי אוי. רעיית הנשיא תעבור בארצות הברית סדרה של טיפולים רפואיים, ומכאן הנסיעה, כן? לכן אנחנו מבינים, ולכן לא ניתן הפרסום הזה. הרבה, באמת, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים פה שוב ושוב על הגיליונות הללו, ואני חייב להגיד שכל דבר, כל דבר הוא גורם לנו פשוט להתענג. אתם יכולים לראות את זה בציוצים של טליה מדי שבוע, במהלך השבוע, אבל גם כאן. אז הנה, אפרופו, דיברנו קודם על יצחק שמיר, שנחשב אז לזה שהוא גדול הקנאים בליכוד. אז הנה, זה נקרא מלחמת הקנאים. ביום השישי האחרון היה סגן השר יורם ארידור חיבר כסיד. הוא אחז בידו חוברת דקה ובה עמודים מודפסים במכונת כתיבה, שהייתה גזר דין מוות על שלטון הליכוד. החוברת הכילה תוצאות של סקר דעת קהל שהזמין הליכוד לפני שבועות מספר בסודי סודות, ובסוף בסוף הייתה שם שאלה. איזו ממשלה היית מעדיף, של הליכוד בראשותו של ויצמן או של המערך בראשותו של פרס? התוצאות היו מדהימות, 58% היו מברכים על פרס ורק 29% על ויצמן. והסקר הובא לידיעת ראש הממשלה שהורה לשמור את עצם קיומו בסוד, וזה נמשך וזה נמשך. עד כדי כך שמדברים על איך לעומת הסקר הזה שמראה כאילו שהציבור יותר ליברלי, קודמו אנשים כמו יצחק שמיר לממשלה, ועזר ויצמן, דווקא הוא שם בצל. ושוב אני אומר, תראי איך הדברים משתנים, איך הכל משתנה, אבל דבר אחד לא משתנה. אנחנו מצאנו בעיתון הזה את אותו סבון גוף, מה שנקרא עם ג'ל רחצה, שבו משכו אותנו מדי
את ערב. את שנינו מדי ערב, ואת כל המאזינים שלנו כנראה.
קמיל בלו טבעי, כל מה שעורך מבקש, אבל זה בדיוק אותו פרח קמומיל, בתמונה המפורסמת של דוקטור פישר, גם לכן. סבון מוצק וגם על סבון לאור הדין שמכיל אזולן, עד היום יש קמיל בלו, אבל זה לא האריזה המיתולוגית של פעם.
נכון, וגם לא אותו אורח בעיניי.
נכון, קמיל בלו על סבון בתחליב מן הטבע, מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה, הידועים נכון. מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לאור. מוצרי קמיל בלו מתאים במיוחד לחומציותו של האור, ושומרים עליו מפני יובש וגירויים.
גם כי היינו, גם כי היה לנו שיער, לי לפחות, היה לי שיער מאוד בהיר כשנולדתי. זהו, אז זה גם, זה היה... כן, גם לי, זהו, זה היה לשיער בלונדיני. אני רוצה להחזיר אותך לאחת מתענוגות הקולינריות הנפלאות של שנות ה-80. טרופית.
אהה.
עכשיו, אני אגיד לך, יש כמה עניינים בטרופית, זה באמת טרופית, כל פעם שמישהו אומר טרופית, אני נזכרת את משחק האותיות שהיה בטרופית, שבתום השתייה היית צריך לגזור את השקית, מתחבט בפנים אות, ואז היה צריך להרכיב את המשפט טרופית משקה שובב, או טמפו, או משהו כזה, להדביק את זה על גזיר עיתון, ולשלוח את זה בדואר לטמפו שהחברה שלהם הייתה ממוקמת, אני לא יודעת אם היום, באזור התעשייה של חולון, ואני באמת מיטב המשחקים שלי קיבלתי מטרופית, פעם אחת זכיתי במין רכב שהופך לרובוט, ופעם אוטו על שלט, וכל פעם משהו אחר, וזה באמת הייתה אובססיה שלי מטורפת, ונתקלתי כאן בידיעה, יריד הבידור ושעשועים בחופשת הפסח תמיד בגני התערוכה, זה באמת שנים על גבי שנים, אני לא הייתי הולכת לשם בשנות ה-80, זה לא היה הבילוי שלנו, אנחנו היינו בעיקר הולכים למוזיאון האדם הקדמון ודברים כאלה, בשנות ה-90 כשכבר הייתי בתיכון, אז כן הייתי מגיעה למה שנקרא מדינת הילדים, ולכל המופעים שהיו שם, אז... ככה מפרסמים את מדינת הילדים, יריד הבידור והשעשועים לכל המשפחה במרכז הירידים, ולמטה, לשוטי טרופית, הנחה של 50 לירות לכרטיס תמורת 10 שקיות ריקות של טרופית. כמות הזבל שהם היו אוספים מהשקיות האלה של הטרופית, היא הייתה פשוט מופלאה. וזהו, כל הרוכשים כרטיסים היו זוכים בכרטיס טיסה לדיסני וורלד בארצות הברית.
נהדר. זה פשוט נפלא. אז לא, אגב, הטרופית, איפה נזכרתי? כשהייתי במיאמי, אז מדי ערב ניסיתי ככה לנחם את נשמתי בקוקטייל, פשוט כל כך קשה להיות במיאמי, אז צריך גם לנחם.
נכון.
וישבתי עם כל מיני אנשים ואמרתי להם, הקוקטיילים פה זה כמו טרופית, או כפי שקוראים זה בארצות הברית, קפרי סן. זה המותג שנראה כמו טרופית, שקית שתייה כזאת. וזה מה שבאמת, חוץ ממקום אחד, שבו מכרו קוקטיילים קפואים, כלומר ברד אלכוהולי, ושם כאילו יש בקבוק רום בתוך כל כוס, שאגב עולה 26 דולר. זה מטורף, זה חצאי ליטרים כאלה. ובאיזה ערב לקחתי 2, ואחרי זה חשבתי שאני מחזיר את נשמתי לבורא, כי האלכוהול לא שימח לבב אנוש. טוב, או לפחות זה מה שהיה. אבל אנחנו כאן, ואין כמו מדורי הברנג'ה. של שנות ה-80 המוקדמות. שימי לב לידיעה הבאה שלשמחת כולנו לא יצאה מן הכוח אל הפועל. מלאכי חזקיה יפוטר. על המועמדים לפיתורין מהרדיו במסגרת הקיצוצים החדשים נמנה גם מלאכי חזקיה, אחד מבחירי שדרי רשת ג'. אז הוא היה די-ג'יי. הוא היה דידי הררי של העת ההיא. כן, לי ולך שיר וברכה, או כמו שאמרו לי ולך שיר וברך. או כל מיני שטויות כאלה. וממערכת החדשות ברדיו, שימי לב לשמות, שלום אורן. שלום אורן פחות מוכר לבני הדור הנוכחי, אבל למי שיזין לרדיו בראשית ואמצע שנות ה-90, הבן אדם לא הפסיק לשדר, והיה גם ראש מערכת החדשות בתקופה. ואדם בשם גבי סוכניק. את מכירה את גבי סוכניק?
לא שמעתי על גבי סוכניק.
אבל על גדי שמענו. הנה עוד פעם טייפו ביום, בעולם הזה. כן. ויון פדר, שהוא עורך הראשי של וויינט, לדעתי גם היום, נכון?
כן, אני חושבת שכן, אבל תחשוב מה היה קורה אם האנשים הללו היו מפוטרים, ואולי עושים איזו הסבה מקצועית.
ואז היינו מאבדים אותו בחלוטין.
במיוחד מלאכי כחזקיה, שפרש אגב רק לא מזמן.
נכון, ווואי, יש עוד מלא דברים. את גם על מדור הברנז'ה?
אני, האמת שאני כבר מחכה מתחילת התוכנית לספר לך לאחת הכתבות הנפלאות שפשוט...
מי יודע להתלבש?
מי יודע להתלבש.
אז קדימה, הבמה שלך, טליה.
אז תשמע. כך נכתב בכתבה, שני האויבים הגדולים ביותר לאופנת הגבר הישראלי הם שתי המורשות שלו. המורשת החלוצית של המכנסיים הקצרים על כל תולדותיה, והמורשת המזרח אירופית, שהאופנה שלה קפאה לפני כ-40 שנה, ואת זה אומרים ב-1980, וגם השמש הישראלית לא הצליחה להפשיר אותה. אז בעצם העולם הזה פונה אל שורה של אופנאים, אופנאים מילה מופלאה, ומבקש מהם לבחור גם את הגבר הישראלי הלבוש בטעם טוב, והן את הגבר הישראלי הלבוש בטעם רע, ובפני האופנאים הוצגה רשימה של 56 אישי מדינה, רפואה, חברה, טלוויזיה וכלכלה, ואז הם היו צריכים לחלק אותם לשלוש קבוצות, לגברים שמתלבשים בטעם, לגברים שמתלבשים בחוסר טעם, ולגברים שמתלבשים בצורה סבירה, אך בלתי ראויה לציון מיוחד. וברשימת 10 הגברים הלבושים בטעם, מקום הראשון, יצחק ברמן, חבר כנסת, אין לי שמץ של מושג מי הוא, אבל את הבן אדם שבמקום השני אנחנו מכירים, יעקב רכטר, אדריכל.
אבא של יוני כמובן.
אבא של יוני הוא בעלה
של... והמתכנה של זיכרון, של הבית מלון בזיכרון, שהיה בית עברה המון שנים.
נכון, נכון, נכון. אליהו בן אליסר במקום השלישי, שהיה בזמנו שגריר ישראל במצרים.
כן.
במקום החמישי...
וסיים את חייו בשגריר ישראל בצרפת, בנסיבות שלמרות הליברליות של המשטר הזה, אנחנו לא להיכנס אליהם, לפחות ככה.
נכון, אני חושבת שכולנו יודעים. במקום החמישי, פלטו שרון, שהוא היה אז חבר כנסת, במקום השביעי, שמעון פרס, במקום התשיעי עזר ויצמן, במקום העשירי חבר כנסת אברהם שריר, שאכן יש גם תמונות שלהם באמת אכן
מה שנקרא ברשה שוב נעים. הביתה.
אבל אני, זה הרשימה שחיכיתי לי לעשרת הגברים הלבושים בחוסר טעם. אז במקום הראשון, תחשבו רגע על אריק שרון של 1980, היה אז שר החקלאות, הוא במקום הראשון. במקום השני אבא אבן, השלישי משה דיין, ברביעי מנחם בגין, ראש הממשלה דאז, טדי קולק במקום החמישי ברשימת 10 הגברים הלבושים וחוסר טעם, יצחק נבון בשביעי, יגאל ידין בשמיני, יצחק שמיר בתשיעי, ומנתח לב בשם מוריס לוי שהשתרבב לרשימה, ולי אין שם של מוצג מי הוא, אבל כנראה שהוא באמת קיבל את התואר בכבוד. הבעיה שבראש רשימת, בעצם על אריק שרון אמרו שהוא נראה הכי רע מכולם, ככה טענה האופנאית דורין פרנקפורט, הוא נראה גם בבוקר כמי שנזקק לאמבטיה אחרי יום עבודה. וכמובן אמרו שיש לו כמה חליפות טובות בהשפעת אשתו, אבל הוא כנראה לא משתמש בהם. הבעיה של כולם היא מכנסיים רחבים ותלויים, שאני חושבת, בואו נחשוב שנייה על הפוליטיקאים של היום, אפילו לנתניהו עם המכנסיים ככה, עם הביגוד שמנסה להסתיר את הקרס המבצבצת, אני לא חושבת שפוליטיקאים ידעו להתלבש. אולי באמת מלבד עזר ויצמן שהיה אז שר הביטחון, בהחלט גבר נאה ביותר.
אז עכשיו הזכרת את משה דיין, ואני רוצה לעסוק באחיינו של משה דיין. יונתן גפן ורחל המרחלת מדווחת ב-1980, נורית ויונתן. הסוף. זה באמת סיפור עצוב. לא מפתיע, אבל עצוב. נורית ויונתן גפן החליטו ללכת ולבקש את עזרת הרבנות כדי שתפריד ביניהם באופן סופי. גם אחרי שדיווחתי לכם על משבר בחיי הנישואין, קיוויתי ככה בסתר הלב, אוי, איזה נשמה טובה. נשום מרחל המרחלת. היא קיוותה שהעניין עוד יסתדר והם יחזרו זה לזה. אבל עכשיו נראה שאם הרבנים לא יסדרו איזה נס משמיים, הפרידה היא סופית. וזה חבל, כי הסופר משורר זמר יונתן גפן, בן אחותו של משה דיין, ונורית לשעבר מקובר, היו אחד הזוגות הכי יפים והכי נחמדים שהכרתי. יונתן, וכפי שהחבר'ה קוראים לו יוטי, או, הנה, היה שווה להזין. לא ידעתי שיונתן גפן זה הכינוי. יוטי. חטף את נורית מתחת לאפם של מחזרים עקשניים רבים, שהיה להם גם מה להציע להיפיפייה הזאת, כמו יורם גאון. ויתר המחזרים של תל אביב שלפני תריסר שנים, קרי 68. הם גידלו שני ילדים, שירה ואביב, חיו בהרמוניה מלאה, ופתאום בום, כל העניין נגמר. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שמה, אני מאזין ב-iCast, אבל אפשר לקרוא, הספר של יונתן גפן, חומר טוב, אומר, יונתן, שזה מעולם לא היה מושלם, ובטח בתקופה של חבורת לול, שאנשים, עוד לפני הניסויים, שאנשים היו, את יודעת, שוכבים האחד עם רעייתו של זה, ואורי זוהר היה מקנית אותו, אתה יודע שהיא הייתה עם יורם גאון, מה אתה יכול לתת לה? כזה דבר, זה הכל בספר של גפן, שפשוט הקשבתי לו מלא פעמים, זו מחלת הנפש. אבל תראו מה היא כותבת כאן, רחל המרחלת, שלא תחשבו שהפרידה ביניהם זה בגלל אישה או גבר אחר, אמנם לאחר הפרידה הייתה ליונתן, היה ליונתן רומן קצרצר, הפעם רומן בלי א', רומן קצרצר עם ענת עצמון, השחקנית של אסקימו לימון, אבל כשהוא התחיל לעשות השוואות עם משהו עזב בבית, הוא עזב את ענת. לא חזר הביתה, אבל עזב את ענת. אימא לי, למה לפגוע בענת? אוי, וזה נמשך. גם נורית עינה בלעת של רומנים, למרות שהיא כבר לא מתגוררת עם יונתן. הפסיקה את עבודתה כאשת יחסי ציבור. אגב, היא חזרה אליה אחר כך. נכון. לדעתי לי אפילו הייתה איזו שיחה איתה בשנות ה-2000 על איזה אייטם.
גם לי.
וחוזרת כל ערב לבד הביתה. אין לה פשוט זמן למחזרים. שימו לב לשפה. אין לה זמן למחזרים. אני באמת שמחה לבשר לכם שלמרות הפירוד, יונתן ונורית הם עוד ידידים טובים. וכל העניין הזה ברבנות. כן.
אבל הנה סיפור, קצת סיפור קטן לשבת של דווקא לא נגמר טוב. רחל המרחלת כותבת, מה הייתם עושים אילו נסעתם לטיול בחוץ לארץ? פעם לא היו טסים לחול, היו טסים או לאמריקה או לחוץ לארץ. והייתם נאלצים להשאיר...
זה מדהים, זה כמו אירופה או בספרד.
ממש, ממש ככה, אבל חוץ לארץ זה היה ככה המילה, מה הבאת לי מחוץ לארץ? ריבוק וטובלרון. אז מה הייתם עושים אילו נסעתם לחול בחוץ לארץ, לטיול בחוץ לארץ, והייתם נאלצים להשאיר את כלבכם האהוב בארץ? אני יודעת שהייתם עושים בדיוק מה שעשתה מונה, שהייתה עד לא מזמן מנהלת מועדון חברים יוקרתי. בוא נראה איזה מכבסת מילים למנהלת מועדון חברים יוקרתי בתל אביב. מעניין, אולי זאת היית פה מפינקס. הייתם פונים לחבר או לחברה קרובים באמת ומציעים לו או לה את דירתכם, שהיא במקרה פנטאוז מפואר בצפון העיר, ובתמורה הייתם מבקשים שלא ישכחו לתת לכלב לאכול ולהוריד אותו פעמיים ביום לעשות פיפי. זה בדיוק מה שהציע מונה לחברתה הקרובה אתי, שהיא בעלת בוטיק בדיזנגוב, ואתי הסכימה. אבל יום אחד, כשישבה אתי על המרפסת הגדולה בדירתה של מונה, ראתה על המרפסת ממול גבר היושב ומחייך אליה כמו אחד שמצא אוצר קטן. אתי, שהיא בחורה מאוד סימפטית באלף וחברותית, החזירה חיוך של נימוס. החיוכים נמשכו כמה ימים עד שהגבר תפס יוזמה ועלה אל אתי, וציג את עצמו כמשה אתון, גרוש בן 45, הוא בעל משרד להנהלת חשבונות. כשחזרה מונה מטיולה בפריז, אחרי כחודשיים, הפנטהאוז היה ריק, היא מצאה את אתי ואת כלבתה בל בדירתו של משה, השכן שגר ממול. את הכלבה הצליחה להחזיר אליה, אבל אתי נשארה אצל משה. אתם יודעים שכל הרומנים האמיתיים נגמרים בנישואים, והרומן הזה לא יוצא דופן, אבל השבוע יבוא הזוג בברית הנישואים, כשאורחת הכבוד היא, כמו שניחשתם בוודאי, בל, כלבתה של מונה, שרבילדיה לא היה קורה כלום. אינני משוכנעת שמונה אכן תבוא למסבך. עכשיו, אתה יודע, זה מסוג הידיעות האלה, שאתה אומר, זה מפוברק או לא מפוברק, אני מקווה בשביל משה אתון שזה מפוברק. מנהל החשבונות בין 45.
אז אם את זוכרת, במערכון של הגששים, החוזרים מחול על המכס, כן?
כן.
ששייקה מגיע ופקיד המכס פולי מעמיד אותו על זה שהוא צריך להציר, על מה להציר, ושייקה אומר בין היתר את המשפט הבא, כי פולי אומר, מה אני רואה פה, תחבושות היגייניות? כן. אז שייקה אומר, לא נראה לך שאני אסע לקוס בשביל טמפקס? אז אפרופו ענת עצמון שהוזכרה קודם, יש כאן פרסומת לאביזר היגייני, וענת עצמון רכובה על סוס, כמה שיפה, האמת שזה באמת מראה עוצר נשימה.
נכון.
זה לימים כשראיתי כל מיני בחורות, אמרתי, זה אידיאל יופי שעוצב אצלי בשנות ה-80, כי זה מה אני ראיתי מול העיניים, ואז כשאתה רואה מישהי, אומנם אחרת, לא קשורה, אבל טוב, זה גורם לך פשוט להידלק, זה מה שאתה סופג. ותראו מה כתוב. הזמנים השתנו, איזו נערה הייתה מעלה בדעתה לעשות פעם מה שאני עושה בימי המחזור החודשי. טוב, לא ניקח אתכם לשם, אני מודה שגם אני חש איזושהי נבוכות, אבל הדבר הזה שהיא כותבת בסוף, נשיא את אובה, אין טוב ממנו, ענת עצמון, אבל מה שמעניין זה שכתוב למטה, לכבוד ענת עצמון או במחלקת הסברה.
כן.
תא דואר 2115 חיפה. אבקש לשלוח אליי חוברת הדרכה פלוס את השי, וזה את אותם שלושה, זה בנרתיק.
נדע.
וגם את צריכה לציין אם...
באיזה מידת.
לא, וכן, וגם האם את משתמשת בדרך הזאת כדי להגן על עצמך או בדרך אחרת?
לא, לא, זה מופלא. אתה יודע, כשחיפשתי את הדירה הראשונה שלי, אני עזבתי את הבית בערך בגיל 24, ועדיין היה עיתון העיר, ועדיין היו מודעות לדירות בעיתון. זאת אומרת, זה היה קו התפר של... היה אינטרנט, אבל את האינטרנט הקווי המרעיש, אבל רוב ההתנהלות, גם הודעות רושים וגם דירות, זה עדיין היה מאוד לגיטימי לקחת עיתון ולהתחיל לסמן דירות. אני בסופו של דבר מצאתי את דירתי הראשונה בדיזנגוף ממודעה על עץ, אבל זה מצחיק, אני מסתכלת כאן במודעות, וזה מתחיל מי, אני מחפש את דירת חדר וחצי בתל אביב והסביבה, אפשר קומה גבוהה ללא מעלית, והיא מבקשת שיתקשרו עליה בערב כמובן. זה ממשיך בדרוש תנור אמייל משושומה שאני העליתי לטוויטר לפני כמה זמן, שפשוט אנשים חיפשו שם דברים, אבל הדבר הכי משעשע זה, האמת שזה תמיד הצחיק אותי כשהייתי רואה בעיתון העיר את מודעות ההיכרויות. אילו טינדר דור 00001, צייר נאה. צייר נאה. אז כתוב, הוא בן 31, מטר 78, הוא מעוניין בצעיר, אז אני תוהה אם זה צייר נאה או צעיר נאה, זה יכול להיות טייפו, מעוניין בצעירה וחטובה. עכשיו, אין טלפון, יש תא דואר 7247, רמת גן, מה היא אמורה לעשות? לכתוב מכתב, לשלוח תמונה. אני לא... זה מקסים אותי, באמת המודעות האלה באמת מקסימות אותי, כי זה סוג של תמימות ש אתה יודע, זה אפילו לא המודעות המין מעיתון העיר בזמנו. כן. באמת, ברוב האנשים פה באמת חיפשו חבר לחיים, אז אני מודה שכשאני הייתי זה היה במלחמת המפרץ, 1991, אני הייתי בכיתה ח', הייתי מעריצה שרופה של נוער שוליים, ופרסמתי מודעה בראש אחד, שאני רוצה להתכתב עם מעריצות של נוער שוליים. ושלחו לי, והאמת שהייתי מתכתבת, אני לא יודעת איך זה אצל בחורים, אצל נערים, אבל מכיתה ו' התכתבתי עם מעריצות של ריטה, עם מעריצות של ירדן הרזי, גם עם מעריצים, ואחר כך עם מעריצות של נוער שוליים. ותמיד זה היה על ידי, היה לי מנוי, סבא שלי עשה לי תמיד מנוי למעריב לנוער, והיה לי גם ראש אחד מדי פעם עם, נגיד, מיקיאגי היה על השאר, אז הייתי הולכת וקונה את זה בסתר, ופשוט הייתי עונה למכתבים, ויום אחד החלטתי שאני מפרסמת מודעה. ושלחו אליי המון המון מכתבים, והתכתבתי עם איזו בחורה שקוראים לה סופי, שגרה, סופי חקשור, אגב, אם את מאזינה, שהייתה צעירה ממני בשנתיים שלוש, הייתה בת 12 או 13, והתכתבנו כמעט שנתיים, פשוט אפילו לא נפגשנו פעם אחת בתל אביב, וכל אתה יודע, זה באמת היה מאוד מאוד תמים, זאת אומרת, לא נתקלתי אף פעם בהתכתבויות האלה, גם לא מול בחורים, במשהו... סליזי.
היה תמים יותר, אה? למרות ששוב, אנחנו יודעים שאולי גם לאנשים יש היום במקומות מסוימים דברים תמימים, רק פשוט אנחנו, מה שיוצא החוצה לרוב,
נכון.
בדברים הקיצוניים.
נכון.
יפה, תשמעי, לפני סיום אני רוצה להספיק עדיין שני דברים. יש לנו מדור שנקרא גזענים ונהנים, אבל אולי נשמור אותו לפעם, לא יודע, תכף נראה. בינתיים אני רוצה בשורה משמחת. מסיבת הפתעה לננסי ברנדס בגן השקמים בתל אביב בחמישי בלילה. ביום חמישי בערב הזמינה שרה ברנדס, שרה היא אשתו הראשונה של ננסי, ככל שידוע לנו, הזמינה את בעלה למסעדת דגים ביפו. בדרך הם הלכו לאסוף את רוני וייס. רוני וייס, כן? רוני וייס.
רוני וייס, רוני וייס.
ניקוי ראש ועוד המון 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 דברים אחרים שלאו דווקא קשורים. וברנדס לא הבין, יש חושך בגן השקמים. אשתו התעקשה, כאשר נכנסו, נדלקו האורות ומאות מוזמנים, שרו יום הולדת שמח. ברגע הראשון ניסה בעל השמחה לברוח, אחר כך אמר שלום לחיים משה, צביק הפיק, בועז שרה באילנית, חופני, להקת ארבע לב אדום. זוכרת ארבע לב אדום עם יאיר קלינגר וסילבן, מסילבן ויאיר.
בטח.
כן. מי יודע שם? איתן מסורי, פנינה רוזנבלום, אירן גולדהירש, דוד קריבושי, שמרית אור, לא מירית שמור, שמרית אור.
שמרית אור.
דודו דוטן. רנה רנאטו איטלקי? לא מאמין. היה רנה רנאטו, הוא מ-Save Your Love, My Darling, Save Your Love.
בהחלט. הוא היה בארץ? לא רק שהוא היה בארץ, רנה רנאטו לדעתי הופיע במסעדה הגדולה, כאורח.
אגב, אני חושב שבכלל שמו היה רנאטו, ולזאת שהייתה איתו קראו רנה, רנה ורנאטו, ככל שאני יודע.
יכול להיות, אבל ה-Save Your Love, My Darling, הזמר, הוא הופיע באחד הפרקים של המסעדה הגדולה.
זה מדהים, זה היה שיר שהוא פרסומת לגלידה בבריטניה, וזה הפך להיות להיט, זה ב-82 לדעתי, הפך להיות להיט, הידיעה הזאת מ-89.
ועשו על זה גם גרסה עברית.
מאיר שיטריק שר אותה.
מאיר שיטריק, כן.
עם רויטל עמית.
נכון.
אבל לי הייתה פוביה מהשיר הזה. אני לא יודע איך להסביר את זה, זה הפחיד אותי. לא יכולתי לשמוע אותו. לא יכולתי לשאת אותו. זה כאילו, אני לא יודע מה זה...
הבריטון.
איזה טריגר זה עשה לי. אבל לימים, כמובן, אהבתי אותו מאוד, כמו הרבה דברים שלא אהבתי כילד. וחיים משה אומר, איחולי לרומני שהיה... או, הנה, מתחילים את גזענים ונהנים. יופי, אז נמשיך עם זה.
כן, חייבים.
אז חיים משה אמר, איחולי לרומני שהיה מוכן לקפוץ למים של כל הסגנונות על 120 מנגינות יפות, הכל כחמשיר. דודו דוטן, אני אף פעם לא עבדתי איתו, בגלל זה אנחנו חברים. דוד קריבושי, שימשיך לעבוד הרבה, יחיה ויהנה. צביק הפיק אומר שיגיע לאירוויזיון עם שיר אחד ולא עם ארבעה, כמו השנה. פנינה רוזנבלום, אני מאחלת לו הכי טוב שבעולם, וזו הידיעה של ליאורה הכהן. אבל, את רוצה על זה?
לא, פשוט אפרופו גזענים ונהנים, אז אני פשוט מתה שנגיע לאימו הפולניה של הצייר יאיר גרבוז.
עוד לפני כן, עוד לפני כן. זאת יהיה אקורד הסיום שלנו. אבל עוד לפני כן, השחקן יהודה ברקן סיים צילומי סרט המתיחות השביעי שלו, ניפגש בספארי, והכל היו בטוחים שהחגיגה הגדולה תיערך בפארק הספארי ברמת גן. אך ברקן הפתיע וערך את האירוע במסעדת הספארי בהרצליה פיתוח. הדבר המסעיר ביותר במסיבה הייתה חברתו החדשה, וכיצד מוגדרת אישה, התימנייה המדליקה בת ה-26, בשם דורית כפיר, שהחלה את הקריירה, קריירה עם א', קריירה, כמזכירתו, וכיום מנהלת ההפקה בסרטו החדש. נו, מה יותר טוב מרומן עם המזכירה, נכון?
אני מודה שזה באמת מזעזע אותי, שזה מזעזע אותי, זה כאילו היה כל כך, זה נורא, זה נורא, רומן עם המזכירה, התימנייה, אבל באמת אקורד הסיום, אני חושבת שנלך לזה תחת המדור מנהגים, אנחנו פולנים, בלה גרבוז, אמו הפולניה, אפרופו להתגרבז, מה שנקרא, אמו הפולניה של הצייר, שאני מאוד מחובבת באופן אישי.
זה בעיתון חדשות 86.
כן, ידיעה של רותי קרני, יאיר גרבוז, על חגיגות הממונה. אז חדשות, שואלים אותה, הכתב שואל אותה, הכתבת, איך בילית השנה? לא ביליתי, לא הזמינו אותי. אומרים שזה היפה בממונה. פותחים דלתות, פותחים שולחנות, כל דכווין יתה, אני לא הולכת לאיפה שלא מזמינים אותי, יונה. מה יחסך לחג הזה? שואלת אותה רותי קרני. ומה שראיתי בטלוויזיה, הבנתי שזו חגיגה, אבל אותי לא מעניינת. לנו, לפולנים, אין חג כזה. פותחים דלתות, אנשים שלא מכירים באים, אוכלים. גם בחולה שמעתי על מין חג כזה. אם היה חג כזה, שואלת אותה רותי קרני, מה היית מגישה? אז גרבוז ענה לה, מנה ראשונה גפילט פיש, מנה שנייה מרק עם קרפ הלך, מנה עיקרית צלי עם צימס, מנה אחרונה קומפוט. אחר כך קפה עם הוגה, אני הייתי הולכת על הקומפוט, וטס על המימונה.
אנחנו צוחקים, נדמה שגם אז צחקו על זה, צחקו בעיקר על הפולניה אגב, אני לא חושב שפה משהו במובן של... אבל כן, היום אני לא יודע אם זה היה מתפרסם, אולי בארץ נהדרת, כפרודיה.
כן, כן, בעיקר כפרודיה.
יפה, עד כאן דברנו לערב זה. נכון?
איך הייתה, כן, איך היה בר המצווה, איך הייתה בר המצווה, איך תשיקו?
נו, את רואה, מכל טוב הארץ, פולנים, רומנים, תימנים מדליקים, מי לא היה פה? היה פה אבו חצרה, כולם.
בר מצווה קלאסית, רק עכשיו אנחנו צריכים להצטלם, עם היד מתחת לסנטר, ושיחתמו לנו על התמונה. נכון?
כן, אנחנו נחגוג ערב גם באופן פרטי את הבר מצווה.
בהחלט.
זהו זה. אז רגע, תליה, אז אנחנו נפרדים, אבל עוד קודם לכן, מיד אחרי שאני אגיד לך שלום, מילה מהאנשים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. אז ביי, תליה.
ביי ביי.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג, איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.